that, innit?
Gute Arme. צריך לכוון נגד ארץ ישראל, בדין הרוכב אשר בספינה. בקומו להתפלל, אם היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו נגד ארץ ישראל. ויכוון גם לירושלים ולמקדש ולבית קודשי הקודשים. היה עומד בארץ ישראל, יחזיר פניו כנגד ירושלים. ויכוון גם למקדש ולבית קודשי הקודשים. היה עומד בירושלים, יחזיר פניו למקדש, ויכוון גם כנגד קודשי הקודשים. היה עומד אחורי הכפורת, מחזיר פניו לכפורת. סעיף ב' אם יתפלל לרוח משאר רוחות, יצדד פניו לצד ארץ ישראל אם הוא בחוץ לארץ. ולירושלים אם הוא בארץ ישראל, ולמקדש אם הוא בירושלים. אגב, ואנו שמחזירים פנינו למזרח, מפני שאנו יושבים במערבה של ארץ ישראל, ונמצא פנינו לארץ ישראל. אין עושים מקום הארון לצד התפילה נגד זריחת השמש ממש, כי זהו דרך המינים. רק מכוונים נגד אמצע היום. ומי שרוצה לקיים אומרם ורוצה להשאיר יצפים או להחכים ידרים, מכל מקום מצדד פניו למזרח. מקור הדברים, במשנה, בגמרא, בברכות, אבל יש שם קצת שינוי ממה שכתוב בשולחן ערוך. שם כתוב שהיה עומד בחוץ לארץ, התפלל כנגד ארץ ישראל. בארץ ישראל כנגד ירושלים, וירושלים כנגד בית המקדש. לומדים את הכל בגמרא מפסוקים, ברייתא מביאה פסוקים, בתפילה של שלמה המלך, התפללו אליך דרך ארצם, מדובר על עם ישראל, יוצאים למלחמה והם נמצאים בחוץ לארץ במלחמה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שיש בתפילה של שלמה המלך עם ישראל חלילה נפלו בשבי והם בחוץ לארץ שהתפללו כנגד ארץ ישראל. אם נמצאים בארץ ישראל התפללו כנגד ירושלים, העיר אשר בחר קבל. אם בירושלים כנגד בית המקדש, נאמר והבית אשר בנית. אם נמצאים בית המקדש כנגד בית קודשי הקודשים, נאמר אל המקום הזה. רבנו יונה כותב שמה שנזכר שבחוץ לארץ מתפלל כנגד ארץ ישראל זה לא כנגד ארץ ישראל בלבד, אלא כנגד ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש ובית קודשי הקודשים. והשולחן ערוך לקח את הדברים שלו מרבנו יונה, כי בגמרא לא כתוב שמתפלל בחוץ לארץ כנגד ירושלים וכו'. הפרישה הבח הסביר את הדברים, שהכוונה היא שאנחנו, כך הוא כותב את זה, אנחנו לא משתפים חלילה עם הקדוש ברוך הוא, ואם אדם מתפלל כאילו לארץ ישראל, אז כאילו ארץ ישראל היא קדושה כמו הקדוש ברוך הוא. ואין דבר כזה, אנחנו צריכים להתפלל רק לקדוש ברוך הוא. לכן צריך לי, גם כשהוא מתפלל לכיוון של ארץ ישראל, צריך להתכוון גם לכיוון של ירושלים ולכיוון של בית המקדש ולקודשי הקודשים ולשכינה שנמצאת שם. אז בפנים, בגוף, זה כנגד ארץ ישראל, אבל בכוונת הלב זה דרך ארץ ישראל עד מקום השראת השכינה. קצת קשה, קצת לא מובן. עולה על הדעת דבר כזה שאנחנו מעריצים את ארץ ישראל, את ירושלים, כמו הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן, ככה פרישה כותב שזה הטעם של רבנו יונה, והשולחן ערוך לא הזכיר את זה, בבית יוסף זה לא נזכר, אבל אנחנו רואים שבנוסח של השולחן ערוך הוא כתב את זה, כמו רבנו יונה, ויכול להיות שזה קצת קשור לזה. חשבתי שאולי יש מקור שני שהוא קצת מתאים לפרישה. יש גמרא ביבמות, בסוף פרק עשירי. שם הגמרא מביאה שרבי חייא ורבי שמעון ברבי היו יושבים ודנים ביניהם איך צריך להתפלל. אחד אמר שהמתפלל צריך שפניו יהיו, עיניו יהיו למטה, והשני אמר שליבו יהיה למעלה. ועבר רבי ישמעאל ורבי יוסי, ושאל אותם, במה אתם עוסקים? אמרו לו, בתפילה. אמר להם, כך אמר אבא, רבי יוסי, המתפלל צריך שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה. שנאמר, מישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים, זה הלב, ועל העיניים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כתב רש"י, שהכוונה עיניו למטה, ירושלים. שם לא מדובר על כוונת הפנים, כוונת הגוף, אלא כוונת הלב. בכל אופן, נראה שיש שתי כוונות שנצרכות בתפילה. כוונה אחת, כוונת העיניים, הראייה, כוונה כשאנחנו מתפללים, אז אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים בתוך עולם הזה, תפילה זה בא לבטא את עצמנו, ואנחנו חיים בחיים של חושים ושל השגות שלנו. לכן אנחנו צריכים לדמות איזה משהו שמתאים ליכולת שלנו. אז מה שמתאים ליכולת שלנו, המקום הקדוש, זה ירושלים, בית המקדש, מקום השראת השכינה. כדי שלא נבוא לדמות דברים אחרים. אבל בלב צריך להיות לשמיים. אז כאן נראה שצריך את שני הדברים ביחד, וזה קצת מתאים למה שכתב הפרישה. כי לא נראה לי שצריך להגיד בגלל שיתוף, זה לא עולה על הדעת, כן? אלא הכוונה היא בגלל שלא להצטמצם בראייה רק של חומר. צריך לדעת שאנחנו יודעים שהשכינה מהירה, הקדוש ברוך הוא משגיח דרך ירושלים, מכאן באים החיים לעולם, כמו שמביא כף החיים, שהשם מבטיח שכל הברכה בעולם היא תהיה רק בארץ ישראל, כך הגמרא בתענית, שהקדוש ברוך הוא נותן את הגשם, את הברכה, את השפע, הכל בארץ ישראל, ודרך ארץ ישראל זה עובר לכל הארצות. אז מכאן, כשמדען נמצא בחוץ לארץ, אז הוא נמצא במקום שאין לו קשר עם הבורא. אז כדי שיהיה בקשר עם הבורא, צריך להתקשר עם ארץ ישראל. על ידי זה יהיה לו קשר עם הבורא. ובארץ ישראל דרך ירושלים. אז בעצם מה שאנחנו מחפשים את הכיוון לארץ ישראל, זה גם מכוון לבורא, לקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה בארץ ישראל, שכאן יש השראת שכינה, כאן יש נבואה, כאן התורה ירדה לעולם, מציון תצא תורה, סנהדרין יושבת כאן. ומכאן ההשגחה, אבל אנחנו לא מתכוונים להצטמצם רק בארץ, בעולם הזה, שכאילו זה הכל. אנחנו יודעים שהקשר שלנו עם ארץ ישראל, עם ירושלים, עם בית המקדש, זה לא עם המבנה ולא עם האבנים, אלא עם השכינה ששורה כאן גם באבנים האלה ובארץ הזאת ובבניינים האלה, בניין בית המקדש, בניין ירושלים, אבל אנחנו לא רוצים להצטמצם, להישאר רק בתוך התמונה של המקדש. אולי זה קצת תואם למה שיש בכוזרי, שהוא כותב במאמר שלישי, אני חושב איך צריך לכוון בתפילה. אז הוא נותן שם כמה אפשרויות של כוונה. כוונה אחת שאדם ידמה את עצמו שהוא כמו יצחק, הוא נמצא על המזבח, ואביו עומד לשחוט אותו, והוא כעת נושא את פניו למרום. כלומר, כל החיים שלו הם תלויים בחוט השערה על הקשר עם הבורא. ואפשרות שנייה הוא אומר שאפשר לדמות שאנחנו נמצאים במעמד הר סיני ולצייר שכל העם עומד למטה, מסודר מחנות ודגלים, והוא במקום משה רבנו עולה להר וכעת הוא מדבר עם השם. אז זה לצייר לעצמו בדמיון תמונה כזאת, כי הוא מבאר שאם לאדם לא יהיה דמיון חיובי, אז יהיו לו דמיונות אחרים. ודמיונות אחרים הם פוסלים בתפילה. אפשרות שלישית, הוא כותב שהוא ידמה את עצמו שהוא נמצא בבית המקדש, והוא כהן גדול, שהוא נכנס כעת לקודש הקודשים, והוא עומד לבד מול הקדוש ברוך הוא. אז בדמיון הוא יצר לעצמו את התמונה של המקדש וקודש הקודשים, ואיך הוא נכנס לשם, ובצורה כזאת הוא יתפלל, ואז זה יעורר את הכוונה. יוצא שההתעוררות של הכוונה היא על ידי הזיכרון של ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, מעמד הר סיני, המזבח של אברהם אבינו, אלה כולם מכשירים לעזור לנו, לדמיון שלנו, שהוא פועל יחד עם השכל, כדי שלא יפריע לתפילה, אלא אדרבה ישרת את התפילה, שנהיה מכוונים לפנייה לקדוש ברוך הוא. זה קצת מתאים בירושלמי, זה כתוב קצת בסגנון אחר, לא כמו שכתוב אצלנו בגמרא בבלי, זה שניהם על מסכת ברכות. הירושלמי כותב שצריך שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה, והוא מביא את הפסוקים האלה שאצלנו נמצאים בגמרא ביבמות, שניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ומכל זה אנחנו מבינים שהכוונה לארץ ישראל היא כוונה בעצם להתחברות אל השכינה, שזאת הכוונה בתפילה. וכתב את זה המשנה ברורה, שזה לא יהיה בתוך התפילה, אלא לפני התפילה. בתוך התפילה אסור להרהר, אלא לפני התפילה הוא יצייר לעצמו שכעת הוא ניגש לעמוד בירושלים, בבית המקדש, בקודש הקודשים, ואחר כך, כשהוא מתפלל, לחשוב על המילים של התפילה. וכתב בכף החיים שאם התבלבלה הדעה שלו והתחיל להרהר והוא רוצה לחזור, אז בין ברכה לברכה בתפילת 18 יחזור לכוון את אותה כוונה, להחזיר את עצמו למקום של האמונה שמזכיר לו את כל גודל עבודת השם הראויה. זה נזכר בסוף הסעיף א', היה עומד אחורי הכפורת, מחזיר פניו לכפורת. אם היה, כלומר, מציירים לנו עד המקום האחרון שנמצא, עד שהוא נמצא, כן, בבית קודש הקודשים. בשולחן ערוך לא כתוב אם הוא היה בבית קודש הקודשים, אבל בגמרא נזכר, שהוא היה גם בבית קודש הקודשים, וגם אם היה אחורי בית קודש הקודשים. אז בבית קודש הקודשים זה יכול להיות רק כהן גדול. כי על זה שאלו שזה לא מעשי, למה זה נכתב. אז בכף החיים מביא שיכול להיות שלפעמים גויים אנסו יהודים, כנראה שהיו צריכים איזה תיקונים במסגד שלהם, וזה ידוע לנו ששם זה בית קודש הקודשים, ואנסו יהודי להיכנס ולעשות תיקונים, אז הגיע זמן התפילה שהוא ידע איך לפנות. אם הוא לפני קודש הקודשים או אחרי קודש הקודשים. הרמב״ם לא הזכיר את אחורי בית הכפורת, הביאור הלכה מאיר כאן, שהרמב״ם לא הזכיר את זה כי זה לא מעשי, אין אפשרות להיכנס להר הבית, אנחנו תנאי מתים, אז זה לא מעשי, אז אם כך, לא צריך לדבר על זה. הביאור הלכה הביא שיש אפשרות אחרת, שמי שנמצא במערב, מעבר לצד המערבי של ירושלים, שאז הוא צריך להתפלל לכיוון של בית המקדש. עוד הבדל שיש בין הבבלי לירושלמי, בבבלי כתוב שהיה עומד בירושלים יכוון לבית המקדש. בירושלמי כתוב שהיה עומד בירושלים יכוון להר הבית, שנאמר הבית אשר בניתי. חשבתי שאולי מזה יש ראיה לבח גם לדקדוק הלכתי. הבח כתב שיש הבדל בנוסח של הגמרא, כתוב יכוון את פניו, היה בחוץ לארץ כוון את פניו כנגד ארץ ישראל, בארץ ישראל כוון את פניו כנגד ירושלים. והיה בבית המקדש יכוון את ליבו, ולא כתב שם את פניו, אלא יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. הבח הסיק מכאן שלא צריך לדייק בכיוון בדיוק. כלומר, אם אנחנו נמצאים כאן, אנחנו יכולים לבדוק במפה את הכיוון של ירושלים, אז יצא שזה לא בדיוק מזרח. זה מזרח עם קצת סטייה לדרום. אז האם צריך לדייק לגמרי, לסדר את הארון קודש ואת התפילה לכיוון מזרח דרום, או שדי למזרח? הבא חייבים מכאן שלא צריך בדיוק. כי בני אדם לא יכולים לדייק, אז זה לא משמעותי, הכיוון הכללי. אבל אם הוא נמצא בבית המקדש, ששם הכפורת היא ברורה ושם אפשר לדייק, שם צריך לדייק. ובזה הוא הסביר את ההבדל בין שמקומות אחדים כתוב פניו, ושם כתוב בכוון את ליבו. אחר כך הוא הביא שיש גרסאות שבכולם כתוב פניו. גם זה, אבל בכל זאת יש לו את ה... ראייה ההלכתית הזאת שלא צריך לדייק לגמרי. זאת מחכמינה מאוד גדולה כשבונים בית כנסת, האם צריך לכוון את ארון הקודש שיהיה בדיוק בכיוון הנכון, צריך לבדוק באופן גיאוגרפי איך בדיוק הזווית של ארון קודש מתאימה ואיך מתפללים לאותו כיוון, והאם צריך להיות בדיוק או שאפשר לכיוון מזרח. כמו שכאן נזכר בסעיף ב' שהרמ"א כתב, אנו יושבים מהרבה של ארץ ישראל, אין עושים אלא לצד מזרח, רק לא לצד מזרח ממש. והתוספות והראש, שהם המקור של ההלכה של הרמ"א, הם כתבו שאנחנו, זאת אומרת, יושבי אירופה, יושבים צפונית מערבית, אז לכן להתפלל דרומית מזרחית. הם לא כתבו להתפלל מזרחית, אלא להתפלל דרומית מזרחית. זאת אומרת שהיה נראה להם שאפשר ורצוי כן לדייק את המקום. שהבח כותב בפירוש שלא חייבים לגמרי. וכנראה שגם הרמה הוא בדעת הבח, ולכן הוא כתב מזרח, ולא כתב מזרח דרום, כמו שנזכר ב... תוספות ובטור ועוד ראשונים מבעלי התוספות שהזכירו שצריך לדייק. ואולי חשבתי שהלשון של הירושלמי הר הבית ולא כנגד המקדש, היא גם מלמדת שזה לא צריך להיות מדויק כנגד המקדש, אלא כיוון כללי. וגם נפקמינה כשנמצאים בכותל המערבי, ומתפללים, הם צריכים לחפש ולדייק לכיוון של בית המקדש, או שאם אנחנו מתפללים למזרח, זה מספיק. נראה מתוך הדיוק של הירושלמי, הר הבית, ולא דווקא בית המקדש, שגם בזה לא צריך לדייק. רק כשנמצא בקודש הקודשים או במקדש, אז צריך לדייק יותר. מתוך ההלכה הזאת נובעות עוד כמה הלכות. גם מקום ארון הקודש ראוי להיות, ואם בגלל כל מיני סיבות סידרו את ארון הקודש לא במקום הנכון, סיבות של נוחיות, של הבניין, שהקרקע היא בדויה בצורה שמתאים, שהארון הקודש יהיה בדרום או בצפון, אין, איך מסתדרים עם זה, אם זה בסדר או לא. אז קודם כל לכתחילה, ודאי שצריך שארון הקודש יהיה בכיוון שהציבור מתפללים, כי לא ייתכן שיתפללו לארון הקודש, לכיוון של ארון הקודש, ומצד שני לא יקיימו את ההלכה שצריך להתפלל לכיוון של ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וכו'. כן, אז צריך לסדר שארון הקודש יהיה בכיוון הנכון. אבל אם יש מקומות שלא סידרו למקום הנכון, מה להתפלל, לכיוון של ארון הקודש או לכיוון של ירושלים? אז זה ברור, כתב משנה ברורה, שצריך להתפלל לכיוון של ירושלים, לא לכיוון של ארון הקודש. מה הדין? כן.
האם עדיף למזרח? האם עדיף להתפלל
זה מהבח נראה שלא. אם מתפעמים לכיוון מזרח זה מספיק. יש עוד קצת ראייה לזה, שלא חייבים לדייק. יש מחלוקת בבבא בתרא לעניין הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפים. יש מחלוקת איך לפרש. אז רש"י כותב שיהיה עומד לצד לצד מזרח, לצד ירושלים, ויתה את הפנים קצת, הגמרא אמרה, למצדת הצדוד, שהוא קצת יצדד את עצמו לכיוון של הצפון או של הדרום, כדי להחכים עולד. הבית יוסף הביא שיש, לא זוכרים, שלטי גיבורים, או שלטי גיבורים גם כתב את זה, אבל אני חושב שעוד מישהו כתב את זה, שאמר שיעמוד לכיוון של הדרום ויצדד את הפנים לכיוון של ירושלים. אז רואים שהכיוון לא חייב להיות לגמרי לכיוון הנכון. מותר לצדד. כן, נראה יותר, כמובן, משהו נחשב לגדול בהרבה, ועדיף, זאת ההלכה הפשוטה של הגמרא שצריך להתפלל לכיוון ירושלים, וזה נזכר כמה פעמים, ולעומת הרוצה להחכים והרוצה להעשיר, שזה רק דבר פרטי. זה לא צריך שזה יבטל את ההלכה. הדברים של רש"י, שהוא עומד עם הפנים לירושלים, וקצת מצדד את הפנים קצת, או את הפנים או את הרגליים קצת בכיוון דרום או צפון. ומזה יש שכתבו שבגלל זה היו מסדרים את המקום של הרב כשארון קודש הוא מכוון כנגד ירושלים, אז היו מסדרים את המקום של הרב בצד הצפוני, כלומר שהרב יושב בצד הזה, כדי שבזה שהוא נוטה לכיוון של ארון קודש, הוא לא יתפלל עם הצד לארון קודש, אלא עם קצת לכיוון של ארון קודש כדי להתחשב בו. אז יצא שהוא פונה לדרום, ואז הוא יחכים. כי התפקיד של הרב זה להחכים. כן? אז לכן היו מסדרים לו בכוונה את המושב לצד, בצד הצפוני של בית הכנסת. אבל יש שחלקו ואמרו שאדרבה, עדיף שהרב יישב בצד השני, בצד צפון, ואמרו שזה תלוי במה שנוהג אצל האשכנזים. אצל האשכנזים, השליח ציבור, כמו כאן, יש לו כאן את התיבה שעומד לידה, אז תלוי שהאדם גדול שהולך בדרך, ויש שניים שמלווים אותו, צריך שיהיה אחד מצפון ואחד מדרום. אז אם השליח ציבור נמצא בצד הזה, אז הרב צריך להיות בצד השני. אז צריך להיות כן, אז יכול להיות שאז השליח ציבור היה בצד אחר. לא יודע, בכל אופן כתבו שלפי זה עדיף שהרב יהיה בצד השני, למרות שכשהוא פונה לארון קודש, אז הוא פונה לצפון ולא לא פונה לדרום. אז הוא פונה לעשיר במקום להחכים. כן, אז יש דעות כאלה ויש דעות כאלה, וכתבו שכל מקום שילכו לפי המנהג שלהם. בעניין אם אדם נמצא בתפילה, ובתוך התפילה פתאום התברר לנו או לא שהוא טעה בכיוון. לפעמים אנשים רואים שמישהו מתפלל בכיוון הפוך. האם צריך שהוא יזוז או מה לעשות איתו? אז לפי מה שראינו שאפשר לצדד את פניו, אז יש פתרון, שמועמד עם הפנים למזרח והתברר שירושלים נמצאת בצד דרום, אז יצדד את הפנים לצד דרום או לצפון, איפה שהוא נמצא, שלא צריך לשנות את כל העמידה שלו. הדבר קשה, כשאדם מתפלל בכיוון הפוך לגמרי, מתפלל הוא צריך להתפלל למערב, להתפלל למזרח, או להפך. זה דבר שגם יכול להיות, כשאנשים נמצאים באולמות, בחתונות, בכל מיני מקומות שלא מכירים את הכיוונים של, של המקום, ועלול להיות שאדם מתפלל בכיוון הפוך לגמרי. התז אומר שלא יזוז, והמשנה ברורה מכריע כמו התז, למרות שגם אליה רבה וגם יש עוד אחרונים, כיסא אליהו, יד אליהו, שמובעים בכף החיים, כותבים שאם מותר לזוז בגלל דבר שמפריע לו, אז הוא עדין גם כאן. אבל המשנה...
לא הוא
אומר שזאת לא סיבה.
זה הפסק.
הוא אומר, כן.
זה לא הפסק.
אבל הוא אומר שבשביל דבר כזה זה הפסק. לכן הוא אומר לא להפסיק אותו, וגם הוא בעצמו לא יפסיק, אלא כאן הוא יסמוך על, על הגמרא שכוון את ליבו כנגד אביו שבשמיים. סומה, מי שאינו יודע את הרוחו, יכוון את ליבו לאביו שבשמיים, והוא סומך על עוד סברה שיש מחלוקת בבבא בתרא, איפה המקום של השכינה. יש רואים שהשכינה במזרח, יש רואים שהשכינה במערב. אז אם השכינה במערב זה מצוין, הוא מכוון לשם. זאת אומרת שאפשר לסמוך על זה, וזאת לא סיבה להפסיק. בכל אופן כף פוסק לטז, כף החיים חולק עליו, ואומר שצריך כן להתהפך ולשנות את הכיוון. רק שזה קיצוני לגמרי. כשהייתי באמריקה, הייתי בבית כנסת אחד, שזה היה הפוך מהכיוון של ירושלים. אז עדפתי לא להתפעל עם הציבור, יצאתי לאיזה חדר, כי המשנה ברורה גם כותב כאן, שלא ייראה כחולק על כולם, כולם מתפעלים בכיוון אחד, והוא לכיוון אחר, זה לא טוב. וגם לשאלה אם הוא נמצא לבד, אם הוא נמצא לבד, ברור, משמע מהמשנה ברורה שיתפעל לכיוון הנכון, ולא לא יחשוש לארון הקודש. אבל אם יש ציבור, שזה נראה כמו מחלוקת, וכמו מתפלל למישהו אחר, אז לא ישנה ממה שהציבור עושים. עכשיו מצאתי לזה חדר והתפללתי לבד ו...
בארצות הברית, בשני הכיוונים אפשר לגדול, בשני הצדדים, לפי מה מחליטים באיזה צד.
חשבתי שאפשר אולי לעשות כך, אבל כיוון שרוב היהודים שם במזרח אמריקה, הם מתייחסים שארץ ישראל היא במזרח, אז שם כולם מתייחסים למזרח.
באותה מדינה, בצד השני, מתפללים לצד השני.
כן, באותה מדינה, במרחק של 6,000 קילומטר.
אבל שני הצדדים,
המרחק... זה של היבשת.
כן, אבל המרחק, אני לא יודע, לפעמים מבודדים, המרחק מירושלים למזרח, מצד אחד ומצד השני, אני לא יודע אם זה כל כך...
זה הרבה יותר, הרבה יותר. כאן זה כל אסיה וכל האוקיינוס השקט. האוקיינוס השקט הרבה יותר רחב מהאוקיינוס האטלנטי. הוא כמעט פי שניים בשטח
שלו. בסופו של דבר זה לא שהאדם נמצא ליד והוא מתפלל.
זה שני שליש מכדור הארץ ופה זה שליש. וכולם שם מתייחסים לארץ ישראל שהיא...
אז למה במערב הם כן מתפללים למערב?
זה בית כנסת אחד חריג, וכל בתי הכנסת שם מתפללים.
אבל הנה, אבל לפי מה שהרב אומר, גם אלה שבמערב היו צריכים להתפלל למזרח.
הם לפחות שקולים, אני לא יודע מה הם עושים שם, ברוך השם לא הייתי שם, אבל הם לפחות שקולים אולי, חצי חצי. אבל אלה כאן זה הרבה יותר רע. כן. לא הבנתי. זה... טוב, לפי המשנה ברורה, לא יזוז ממקומו, יכוון את ליבו לאביו שבשמיים. הרי הירושלמי מביא שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה. והוא מביא את מקדש השם כוננו ידיך, ומביא עוד פסוק. דרך אגב, הירושלמי מביא גם ראיה שגם, שלא נחשוב שרק כשיש בית המקדש, אלא גם כשבית המקדש נחרב, עדיין צריך לפנות לשם. הוא מביא את הפסוק שהבבלי אומר לבית המקדש בבניינו, מניין שצריך מכל ישראל, מכל העולם, יכוונו לירושלים, שנאמר כי מגדל דוד צברת בנוי לתל פיות, תל שכל פיות פונים אליו. ירושלמי אומר שצריך לפנות מכל המקומות לירושלים, שנאמר כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. מסביר מה זה לכל העמים, וכל היהודים שנמצאים בכל ארצות העמים. אבל לא לעמים. העמים זה לא שייך להם בית המקדש. אז מאיפה לומדים שבית המקדש בחורבנו גם צריך להתפלל לכיוון שלו? כמגדל דוד צריך בנוי לתלפיות. כשבית המקדש הוא תל, הרוס, ועדיין כל הפיות פונים אליו. אז שם הוא מביא למה? אם זה תל, אז למה להתפלל? כי עדיין בית המקדש של מעלה נמצא שם. אז אם כך, אז מה שאנחנו פונים בבית המקדש של מטה, זה בגלל בית המקדש של מעלה. אז בית המקדש של מעלה הוא למעלה, הוא לא מערב ולא מזרח. לא, אם הוא הפוך בתוך הציבור, אז כן, יכול להיות. יכול להיות, אם זה מפריע לו. כאן מדובר שזה לא מפריע לו. או נניח שכל הציבור יתפלל לו הפוך. או שהוא מתפלל יחיד, נמצא בשדה באיזה מקום. ואתה עובר לידו, ואתה רואה שהוא הפוך לגמרי. האם אתה צריך לתפוס אותו ולסובב אותו, או שתשאיר אותו. אני לא יודע גם מי זה האיש, איך הוא יגיב? תהיה לסובב אותו. אם אתה תערוס לו את התפילה, יכול להיות שעדיף שתשאיר אותו. כן. אם זה רק הבדל בין מזרח לצפון או לדרום, אז אפשר כן להתפלל במניין, כי פה יש לנו לסמוך בגמרא מפורשת במצד צדודה, שבזה אפשר כן להתפלל ולצדד. אבל אם זה הפוך לגמרי, שעל זה יש בגמרא כדובר, קיים תקמי מרח, שזה כמו כאילו עבודה זרה, כאילו ההפך, אתה מפנה גב כביכול לקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר חמור. זה בדיעבד, אנחנו סומכים, יש מקום לסמוך על זה. זה סמיכות של התז, שגם שם יש שכן. לא עדיף לסמוך על זה? אני יודעתי, לא. זה התז. נכון, לא קיים עליו, אבל בדיעבד, במצב כזה, אז אנחנו סומכים. אני רוצה קצת להסביר מה זה העניין ששכינה נמצאת במערב. זה לא כל כך מובן, מה זה שכינה במערב? אנחנו יודעים שהשכינה היא בירושלים. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה השם שוכן בציון, מה זה שכינה במערב? איך אפשר להבין את זה? זה קצת מסביר את העניין שבלכה דודי אנחנו פונים למערב. המערב זה הקצה זה כאילו הקצה של העולם. התחלה של היום מתחילה במזרח, השמש זורחת במזרח, והיא שוקעת במערב. אז המערב זה כאילו הקצה של היום, הקצה של האור, הקצה של החיים הנורמליים, הרגילים. והשכינה במערב זה אומר שהשכינה מטפלת עד הפרט האחרון בעולם. שגם הפרט שהכי רחוק מהאור המקורי, גם שם הוא מטופל. כמו שחזר אמרו, שלמה דוד אמר חמישה ברכי נפשי, כנגד חמישה דברים שהנשמה שוכנת בגוף, במקביל למה שהשכינה נמצאת בעולם. אז אחד מהדברים שהנשמה נמצאת בכל פרט ובכל עבר מהגוף, שהיא מגיעה לכל מקום. אז כך השכינה מגיעה לכל מקום. אז כשאנחנו רוצים לבטא את זה שיש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה התפילה. התפילה היא באה להתפלל על העולם הזה. היא לא באה להתפלל על דברים מרוממים. זה לא על התורה. ראוי להתפלל גם על התורה, אבל בדרך כלל התפילה מתפללים על חיי שם. אז חיי שם, מי אומר שלקדוש ברוך הוא יש קשר עם העולם הזה? אולי אנחנו לא שווים את זה. אז כשאנחנו אומרים, עדיך כל בשר יבואו, שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה כל פה, שהוא מתחשב בכל אחד, ואין פינה ואין מקום, אז דווקא ראוי לומר שהשכינה במערב, שהיא מגיעה עד הקצה. חשבתי שזאת הסיבה גם שאומרים בלכה דודי למערב, כי אנחנו רוצים להראות שהעולם קדוש, שארץ ישראל קדושה, ירושלים קדושה, זה ברור לנו. אבל שבכל העולם, בזכות השבת, כל מעשה הבריאה התקדשו, ויברך אלוקים את יום השביעי, זה את כל מה שהוא עשה ששת ימים, הכל התברך. אז אנחנו פונים למערב להראות שאפילו העולם כולו, עולם הטבע, בלי יוצא מן הכלל, כולו התקדש על ידי השבת.
אז אולי זה
משהו
רואים בשלום, בשלום.
השלמה של הכל. בכל אופן, יש עוד עזרה אחרונה ברמה שכתב לא להתפלל מדויק לצד מזרח, אפילו אם ירושלים נמצאת בדיוק בכיוון של המזרח, כי זאת דרכם של המינים, לא יודע למה, אבל ככה מובא כאן בפרישה וגם בעוד מקורות, שכתבו שעובדי ישו, מה שמו, מתפללים למזרח, לא יודע למה, לא שמעתי שום סברה שלהם. אלה שהיו עובדים את השמש, מתפללים לשמש שהיא זורחת. אני יודע, אבל לא שמעתי שהנוצרים יש להם משהו עם השמש. בכל אופן, כתוב לא להתפלל בדיוק לכיוון של השמש, כאילו שאדם מתפלל לשמש, כי זה נראה כמו עבודה זרה. לכן ראוי שאם השמש זורחת בדיוק ממול, לצדד את ה... הגוף, את הפנים, את הפנייה, קצת ימינה או שמאלה, כדי שלא יראה שאנחנו משפחדים לשמש, ואולי זה גם לתקן מה שהיה עם הדור של חורבן בית המקדש הראשון, שהם היו ממש משפחדים לשמש. זה יכול להיות שזה מזכיר עוון, אם מתפללים לכיוון הזה. לכן יש מקומות שנזהרו לא להתפלל לכיוון של השמש. כן.
אני
אגיד
שהם הולכים להיות פי הלוך של השנה, להופיע...
לא הבנתי.
אולי
תראה
שהם הולכים על
פי הלוח
שנה
של ה... הנוצרים. הם כותבים שם שהם ממש מתפעמים בכנסיות שלהם. לא שמעתי אף פעם דבר כזה. היו עובדי השמש, אבל לא נוצרים גם. טוב, לא משנה. לא צריך לדרוס פעם.